בנתיב התורה פרק ג', בנתיב העבודה, סליחה, פרק ג'. אם כן, המהר"ל אמר, כיוון שאדם נברא לעבוד את בורו, הכוונה להיות שייך למדרגה אלוקית. כן? זה ההגדרה. לעבוד את הבורא, הכוונה להיות שייך למדרגה הזאת. כמו שעבד כנעני של כהן אוכל בתרומה. אדם מישראל לא יכול לאכול תרומה. עבד כנעני, בגלל שהוא העבד של הכהן, הוא יכול לאכול בדבר קדוש כמו תרומה. הוא שייך מעצם קניינו, שייך למדרגת הכהונה. זה אותו דבר. לעבוד את הבורא, כלומר, מלשון שייכות. העניין שלנו בחיים זה באמת להיות שייך למדרגה האלוקית הזאת. אנחנו כמובן מזה מרוויחים מעלה עצומה. כמו שהעבד הכנעני עם כל שפלותו, באותו רגע שהוא קניין רבו הכהן, אוכל תרומה. עולה למדרגה עצומה.
זה
כהן? כן. עד כדי כך. אז אמר המהר"ל שלכן כשאדם קם ממיטתו מיד בלי שום דבר חוצץ שלא ייכנס משהו באמצע צריך לעמוד לתפילה. כלומר, לומר אני שייך למי שברא אותי. אני באמת לא מציאות טבעית מנותקת אלא מציאות אלוקית מחוברת. והוא עכשיו רוצה להביא גמרא על זה. בזה עמדנו אתמול, באמצע העמודה הימנית בדף פה. וזה אומרם בפרק כמה דברכות, זה דף ה עמוד ב'. תניה, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי. כלומר, דואג שיהיה. על תפילתי שתהה לפני מיטתי, ועל מיטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום. הגמרא מבררת את דבריו. מה הכוונה תפילתי לפני מיטתי? מהי לפני מיטתי? היא נעימה לפני מיטתי ממש, אם הכוונה שהוא ממש יתפלל לפני מיטתו, זה נראה מוזר. ואמר רב יהודה אמרה, ואמרי לה רבי יהושע בן לוי, ואמרי לה במתניתה, תנא אבא בנימין אומר, מנין למתפלל, שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל. זה לא נראה טוב שאדם דווקא מתפלל אל השם לפני מיטתו. כלומר, מה שעומד לפניו זה מיטתו. אדרבה, למדנו מחזקיהו המלך, שנאמר, ויסה וחזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל אל השם. שלא יהיה דבר חוצץ בין האדם לבין הקיר. ואם כן, איך אבא בנימין בא, והוא זה שבעצמו אמר, שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הכותל, בין המתפלל לבין הכותל, והוא אומר, מצטער על תפילתי שתהיה לפני מיטתי, אלא, לא ככה צריך להגיד, לא תמה לפני מיטתו, אלא אמה סמוך למיטתו. כלומר, אבא בנימין אמר שכל ימי, למה הייתי דואג? שבין הזמן שאני קם לזמן שאני מתפלל, קם ממיטתי לבין תפילתי, לא יהיה משהו באמצע. אני לא אתעסק בעיסוקים אחרים, אלא סמוך לקימתי, תפילתי, מיד קם, מיד מתפלל, כדי להראות שאף פיסת חיים, אף פירור חיים, לא מנותק מהשייכות לבורא. כן, אם אדם קם ממיטתו ומתחיל להתעסק בכל מיני ענייני העולם, אז הוא כאילו מראה שיש דברים בחייו שלא שייכים לבורא. אבל אם אדם מיד קם ממיטתו ומיד הולך וניגש לתפילה, אומר, כל, כל החיים שלי שייכים למדרגה האלוקית, לכן מיד קם ממיטתו, מיד מתפלל. זה הדבר הראשון שהוא אמר. ומהו הדבר השני? ועל מיטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום. כלומר, כיוון המיטה שעליה ישן, צפון, הראש, דרום, רגליים. דאמר רב חמה בר חנינא, ואמרי לה, אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, אביין לא בנים זכרים, זוכה לבנים זכרים, שנאמר בתהילים י' זין, וצפוניך תמלא בטנם, יסבעו בנים. כלומר, אם אדם מכוון את מיטתו, זה דרש, זה לא הפשט של הפסוק. אם אדם מכוון את מיטתו בין צפון לדרום, וצפוניך מלשון צפון, אז יזכה יסבעו בנים. רב נחמן בר יצחק אמר, אדם כזה אין אשתו מפלת נפלים. כתיב אחה תמלא בטנם, וכתיב אתם, וימלאו ימיה ללדת. ככה כתוב על רבקה. כלומר שהיא לא ילדה לפני הזמן, אלא רק שהתמלאו הימים ללדתה, אז היא ילדה. לומדים בגזירה שווה, תמלא בטנם, ימלאו ימיה ללדת. עד כאן דברי הגמרא על דברי אבא בנימין. וכל הדברים האלה כמובן צריכים הסבר. מה זה כל העניין הזה? טוב, אז בשביל זה יש לנו מהר"ל. בלי מהר"ל היינו שומעים דברים תמוהים, והיינו אומרים, אם זה ככה, זה ככה. אבל מה המשמעות, מה המהות של הדברים? זה לא מספיק לקרוא דברי רבותינו, צריך להבין אותם. דברי חכמים נאמרו עבור אנשים חכמים. כלומר, שרוצים להבין דברים לעומק. דברי רבותינו הם תמציתיים, עמוקים ועסוקים בדברים מאוד גדולים, והם נאמרו בקיצור נמרץ, בכוונה, כדי שאנשים יתרחו להבין למה התכוונו. אז בשביל זה ברור רבותינו במשך הדורות ולקרו את דברי החכמים ופרשו לנו אותם, שנבין מה הכוונה הנסתרת שבדברים האלו. כן, לא צריך להתאפס רק לצד הטכני. מאוד יש לתמוע, אומר המהר"ל, על שני דברים אלו היה מצער עצמו. קודם כל, הדבר הראשון שהמהר"ל מדייק בו, זה על הלשון של אבא בנימין. על שני דברים הייתי מצטער כל ימי. זאת אומרת, מקפיד, מדקדק, גם אם בשביל זה הייתי צריך לטרוח הרבה, ולפעמים זה לא קל, זה היה קשה, כן? וכו' וכו'. אז זה לא נראה של דבר של מה בכך, אבל עד כדי כך, כן, יש לתמוע למה על שני דברים אלו, למה מכל מה שאתה, יש לאדם הרבה משימות, אז למה דווקא בשני דברים אלו אבא בנימין התמקד והיה מוכן לעשות הכל כדי לקיים את הדברים האלו דווקא? צריך להבין את זה. מאוד יש לתמוע למה על שני דברים אלו היה מצער עצמו. ופירוש דבר זה, שהיה מצטער שיהיה הבריאה שלו כאשר האדם נברא עליו, ותכף בבוקר כשעומד ממיטתו יתפלל ויעבוד את בורו, כמו שנברא אדם לעבוד בורו. לפיכך אמר שהיה מצטער על תפילתו שתהיה סמוך למיטתו, מיד שנראה שנברא האדם לשמש את קונו. כלומר, פה אבא בנימין בעצם עמד על יסוד מאוד חשוב בחיי האדם. כן. זה פה בכלל, מן הדברים האלה, אולי נגיד קודם כל עניין חשוב, עקרוני. לפעמים יש איזה מעשים שאדם עושה, ובמעשים האלה מתגלים עקרונות מאוד גדולים. בעיני הבריות, לפעמים המעשה הזה נראה כזה קטן. כן? הוא נראה כזה, יפה מאוד שאתה עושה את זה, אבל זה לא כזה עקרוני. אבל מי שיורד לעומק העניין, הוא יכול להבחין שבפרט הזה אדם מגלה עולם ומלואו. זה מאוד כמובן תלוי באדם ובכוונת האדם ולמה הוא מכוון בדבר הזה. אז אומר לנו המהר"ל שמה שהבא בנימין היה מקפיד על הדבר הזה, שמיד ותכף עם קימתו מיד היה ניגש לתפילה בלי שום דבר באמצע. הרי כשאדם מתעורר, הרבה הדברים באים עליו. בריא, הרבה דברים, עכשיו, כן, העולם כאן, מה לעשות? פתאום טלפון מצלצל, ודברים אחרים, ואני יודע מה, יש איזה דבר דחוף, ובסדר, עוד מעט אני אלך להתפלל. בינתיים באמצע הוא מספיק לעשות עוד הרבה דברים. אז הבא בנימין רצה כאן, לבטא עניין עקרוני, ששום דבר לא צריך להיות חוצץ בין הבורא לבין הנברא. עניין הזה שלא יהיה משהו באמצע שמבדיל ומפריד בין האדם לבין מי שברא אותו, זה דבר רציני מאוד. כי זה בדיוק מה שקובע את מדרגת האדם בסופו של דבר. כמה האדם הוא קרוב אל השם, כמה האדם הוא קרוב אל מי שברא אותו, כמה האדם ממלא את הייעוד שלו. רואים באמצע הרבה דברים אחרים נכנסים ומפזרים אותו לכל עבר, לכל עניין. למשל, התורה מספרת שתחילת ההיסטוריה האנושית הייתה לא כל כך פשוטה. שהרי הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם, ופתאום האדם, במקום לשמר את הרצף של ההקשבה שלו על דבר השם, באמצע הוא נותן לנחש לנום נאום שלם. והוא מקשיב, וכניסת דברי הנחש באוזניו ובליבו של האדם קלקלו את המשך ההתנהלות הדברים להרבה דורות. סך הכל מה קרה פה? משהו נכנס באמצע. אם אדם הראשון היה משמר בעקביות הקשבה רק לדבר השם, ולא היה נותן, ואם הוא היה מדבר, ששט, לא רוצה לשמוע אותך. כן? אז ברור שהכל היה מתנהל אחרת. זה לא כל כך פשוט, הדבר הזה, מה שכתוב כאן. והבא בנימין, הוא קבע את זה כיסוד בחייו, ותכף בבוקר, כשעומד ממיטתו, יתפלל, ויעבוד את בורו, כמו שנברא אדם לעבוד בורו. זאת אומרת, אני מיד מוציא לפועל את המחשבה האלוקית שבבריאה שלי. לא אתן דברים אחרים לקרות באמצע. זה הקושי, בזה יכולה להיות נפילת האדם. שכשאתה לא מיד מוציא לפועל את בעצם המחשבה שהיא בבסיס יסוד הבריאה שלך.
ויכול להיות אז מה שאחרי זה פרטו ואמרו לנו שעשו שיש שום דבר חוצץ בינך לבין הקיר, זה התפרטות טכנית של אותם עכשיו.
נכון, בדיוק. זה היישום המעשי של אותה מחשבה. זה מה שאמר על מגלה לנו כאן. לכן אתה מבין פתאום לאיזה גובה אמר על מביא אותנו. מה שאתה לכאורה רואה, או כדבר טכני מבחינת הזמן, לא נותן לשום דבר לקרוא בין הזמן שאני מתעורר לזמן שאני מתפלל, או בזמן או במקום, שלא יהיה דבר חוצץ ביני לבין הקיר, אז זה פרטים מעשיים שבאים לבטא את המדרגה הזאת. זה לא סתם, בסדר, יותר טוב, נגיד, יפה, תזדרז כמה שאתה יכול. אבל כשאומר רבה בנימין, אני הקפדתי על זה, כל ימי הייתי מצטער על הדבר הזה, הכוונה, אני ידעתי שכאן מתגלה יסוד. וזה נכון לגבי העניין הזה, אבל זה נכון לעוד הרבה עניינים בתורה. אם היינו מצליחים לצלול לעומק המחשבה האלוקית שבמצוות, היינו רואים ומגלים שבכל אחת מן המצוות שהתורה מציעה לנו, יש שם איזה יסוד מאוד גדול שמופיע בחיי האדם, ואסור לפספס אותו, כי אם אתה מפספס אותו, אתה מפספס משהו מאוד יסודי בחיבור שלך אל ריבונו של עולם. ואפשר להביא עוד דוגמאות, אותו דבר, אתה מתעורר בבוקר, אל תעשה כלום, טול ידיים, למה צריך להסיר תומה? מה קרה? מה יש? בסדר, בינתיים, עוד כמה דברים, אחר כך, לא, כי אם אתה מתחיל לפעול, כשתומה רובצת על הידיים שלך, אז אתה בעצם מתחיל להתחבר לעולם בצינור לא נקי. אז יש לזה גם משמעות, ששום דבר לא יפסיק בינך לבין אותה פעולה. כל הדברים האלה הם לא סתם. הם מכוונים אותנו לדבר מאוד יסודי, שאמר על כאן מגלה לנו, אל תחשב שבא בנימין, פתאום זה כל העניין שלו בחיים, מה הלך לתפוס דווקא את הנקודה הזאת, חסר, את במה להתמקד. אבל הבא בנימין, הוא נמצא במקום אחר מהמקום שבו אנחנו נמצאים. הוא רואה את הדברים מצד ערכם. כן, יעקב. תפילת בוקר. תפילת בוקר. תפילת השחר. טוב, זה כבר פרטים. מאיזה, באיזה שלב האדם כבר, באופן עקרוני, זה מדובר על כל תפילת שחרית. כמובן, כן, כל מה שאדם יעשה לצורך עבודה. אם אדם מתלבש, אז זה לא חציצה. כי אתה מתלבש לצורך התפילה. אם אדם, אני יודע מה, מאוד צמא, והוא לא יכול להתפלל ולפתוח את הפה בלי שיבלע כוס מים, אז זה גם נקרא צורך עבודה. אבל היסוד פה צריך להופיע, ששום דבר לא יהיה חוצץ. כן.
אבל מה יש לו להצטער אם הוא כבר מבין את הנקודה? הוא בעצם מבין את המהות
שלו. להוציא את זה לפועל.
מה, אתה
לא, מצטער, הכוונה תורח. כי תורח, זה לא כל כך פשוט. נסיבות החיים הם כאלה שכל הזמן אתה תעמוד במבחן הזה. אתה תדע לך שבאותו רגע שאתה מגלה איזשהו עיקרון, אתה תראה שזה לא כל כך פשוט לעמוד בעיקרון הזה. כי אנחנו נמצאים בעולם הטבע, ובעולם הטבע יש המון מכשולים. הרעיון עליון, כשהוא בא להתגלות בתוך העולם ובתוך המציאות והצמצומים של המציאות, יש לזה הרבה מכשולים. יש לזה הרבה בעיות. כן.
אני חושב שדווקא, אולי הוא בחר דווקא במקום וזמן, שהם שני האמתים המצמצמים בין הסוף לאינסוף.
נכון. בוודאי. נכון. גם המקום וגם הזמן הם הממדים שבהם האדם חי. האדם חי גם במקום וגם בזמן. ולכן זה צריך לבוא לידי ביטוי בשני הדברים האלה. כן? מידת הזריזות, ששום דבר לא יהיה חוצץ, בין האדם לבין תפילתו אחרי השכמתו, וגם מצד המקום ששום דבר לא יהיה חוצץ, אלא מיד ניגש והולך למקום שבו צריך להתפלל, עומד שם וישכם אברהם בבוקר. זה דבר אחד. ולכך אמר שגם עכשיו צריך להבין את הדבר השני. הדבר השני שהזכיר רבה בנימין, שהיה מצטער על מיטתי שתהיה נתונה בין צפון לדרום. מה זה הדבר הזה? שעכשיו אנחנו כבר מבינים שהעניין המעשי הזה, הטכני הזה, הוא גם בא לבטא איזשהו ערך שצריך להבין אותו לעומקו. מה זה? מה בדיוק הסיפור פה? מה הכיוונים של המיטה? ולכך אמר שגם היה מסתער על מיטתו שתהיה בין צפון לדרום. כלומר, שגם כן האדם נברא שיוליד בנים זכרים. כלומר, יש פה איזה ערך שמופיע, שמי שדואג שככה תהיה מיטתו מכוונת, בין צפון לדרום, הוא זוכה להוליד בנים זכרים. אז סימן שיש בזה ערך, כי יותר הם לעבודתו יתברך, מן הנקבות אשר רשות בעלה עליה, ולכך היה נותן מיטתו בין צפון לדרום, שיעשה האדם מה שאפשר, ומה שראוי אליו לעשות, עד שיוליד בנים ההגונים לעבודתו יתברך. כלומר, אבא בנימין לא רק דאג על עצמו להיות שייך לעבודתו יתברך בלי חציצה, אלא הוא רצה שגם ממנו דבר כזה יצא, שהוא יעמוד, יעמיד, לא רק יעמוד, אלא גם יעמיד בנים שגם הם יהיו שייכים לאותה מדרגה. זה מה שהיה עקרוני אצלו בחיים. אז הוא עוד מעט כמובן המהר"ל יסביר למה זה שייך דווקא לכיוונים האלה של צפון ודרום, אבל זה הייתה מחשבה עקבית אצלו. המחשבה העקבית אצלו זה לא רק אני ומה שיצא ממני יהיו שייכים לעבודתו יתברך, כי האדם לא נברא רק על עבודת השם יתברך. ולכך היה מצטער על עבודת השם יתברך שתהיה מיד בקומו ממיטתו, ולא שהיה מצטער על עבודת עצמו שיעבוד השם יתברך. כלומר, לא רק על זה, רק שיוצא גם כן מאיתו שיוליד זכרים לעבודתו יתברך. זאת אומרת, המחשבה של הבא בנימין הייתה מחשבת ארוכת טווח. אני מסור לעבודת הבורא, ואני רוצה שממני יצאו בנים מסורים לעבודת הבורא. זה כמו שאברהם אבינו הצטיין בזה שלא רק הוא המאמין הגדול, אלא ילמד את בניו אחריו לעשות משפט וצדקה, שגם הם יעמידו את האמונה בשם כעמוד מהווה יסודו של עולם. זה אצל אנשים הגדולים, המחשבה שלהם היא לא רק מחשבה עכשווית. טוב, העיקר שאני אצא ידי חובה, זה אני את שלי עשיתי, וזה לא. אצל אנשים כאלה המחשבה היא הרבה יותר רחבה. כן, אברהם אבינו שואל את ריבונו של עולם, במה עדה כי ירשנה? איפה הבן? איך העבודה שלי ממשיכה בעולם? איך יצא ממני אותו גוי גדול ועזך לגוי גדול? זה עקרוני אצלי. כי אחרת אם זה מתחיל בי ונגמר בי, אז מה עשינו? אז איפה תיקונו של עולם? זה יסוד. אותו דבר, רבי בנימין, לא רק שאני אהיה מסור לעבודת הבורא, שאני אוחז בעמוד העבודה, אני רוצה שגם יצאו ממני כאלה. וכאן המהר"ל בא להסביר קצת את העניין הזה שבין צפון לדרום, לא דברים פשוטים. ויש לך לדעת, כי מכוח צפון, כוח הזכרים, כי נקרא צפון, משום שאין השמש נמצא שם. ולפיכך הברכה היא מכוח צפון. וכמו שאמרו בבבא בתרא, הרוצה להעשיר יצפין, כי צפון כוח נסתר. צפון זה מלשון נסתר, שאין אור השמש נגלה לשם, והעושר והברכה הוא מכוח נסתר, שאין ברכה אלא בדבר הסמוי מן העין. ולכך אמר, וצפוניך תמלא בטנם יסבעו בנים. כלומר, כי מצד צפון, כוח הברכה נסתרת ומשם הברכה. נסביר. למה באמת הברכה שייכת לכוח נסתר? כי העולם הגלוי הוא עולם מדוד. הוא עולם הטבע. אנחנו מתעסקים כל היום? בלמדוד את העולם שבו אנחנו נמצאים. במה מתעסק המדע? בלמדוד. לשקול, להעריך, למצוא את הגבולות, אורך, רוחב, גובה, עומק, חום, קור וכו'. כל עניין, עולם הטבע הוא עולם סופי. הוא עולם מדוד, הוא עולם מוגבל. אם אתה רוצה תוספת לעולם המוגבל, אתה צריך לדלות ממקום שהוא לא, הוא לא חשוף. הוא לא שייך למדרגה האנושית, המדודה, הסופית, הגבולית, אלא אתה צריך לדלות ממקום אינסופי. אתה רוצה ברכה, ברכה זה תוספת. ברכה זה המסוגלות להוביל לעולם הסופי אינסופיות. זה המסוגלות להוסיף. יוסף, הכוח המוסיף, זה גדר של ברכה. אבל התוספת היא לא באה מעולם הגלוי. התוספת חייבת לבוא ממקום שהוא מאוד נסתר, ממקום שהוא עוד לא נתגלה. כי אם הוא כבר נתגלה, אז הוא לא שייך לעולם האינסופי, הוא כבר בתוך העולם הסופי. מה? למשל השבת. נכון. לכן השבת משמשת כברכה לששת ימי המעשה. יפה מאוד. כן.
למה זה שברכה
חייבת
לבוא ממקום
הסופי?
לא
ברכה
לבוא
ממקום סופי. כי במקום הסופי יש כבר מה שצריך להיות בו. לכן הוא סופי. אתה רוצה להוסיף על דבר שכבר גלוי. הכבר סופי, מדוד. אם הוא מדוד, לא יכול להיות בו יותר ממה שכבר מדדו שיהיה בו. אז להעביר מאיפה? זה בדיוק העניין. אנחנו מדברים על כללות העולם. אם אתה מעביר מסופי לסופי, זה אפשרי, אתה צודק. חוק הכלים השלובים. מה שתוסיף בבית, יחסר מאלף. לכן זה לא ברכה. ברכה זה לא זה. להעביר ממקום למקום זה לא ברכה. אם פה יש לי 100 כיסאות, ובכיתה הסמוכה יש 20 כיסאות, ואני חייב שם 50 כיסאות, זה לא ברכה שאני לוקח מפה 30 כיסאות. כי עכשיו, פה במקום 100 כיסאות, יהיו 70 כיסאות. ואז לא ייכנסו לפה יותר מ-70. כלומר, הסך הכל של מה שיכול להיכנס פה ושם, נשאר אותו מספר, לא יעזור שום דבר. ברכה זה לפרוץ את הגבול. לכן ברכה זה מלשון הברכה, בכף. כלומר, להבריך ממקום אחר, כמו למשל שבת. עולם שכולו טוב. עולם שכולו ארוך. יום שכולו טוב. למה? כי העולם שלנו, איך הוא מוגדר? עולם שאינו כולו טוב. אז הנה רוצה, אני רוצה תוספת טוב בעולם שאינו כולו טוב. אני חייב לדלות מעולם שכולו טוב. זה נקרא הברכה בחקלאות. שאתה לוקח ענף מעץ קיים, אתה מכניס את הענף לתוך האדמה, והענף הזה יוצא ממקום אחר, והוא מתחיל לפרוח ולצמוח מעצמו, מכוח הענף הקודם. ככה קוראים לזה. הברכה. לכן ברכה זה מלשון הברכה, זה גם מלשון בריכה. לוקחים מבריכה גדולה, שהיא מלאה טוב, ומכניסים את זה, לוקחים משם כוח לתוך עולמנו הסופי. זה כוח הברכה. זה הברכה של האבות. זה לא להעביר ממקום למקום. אם אני מעביר אליך מה שיש לי, אז עכשיו יש לך מה שהיה לי, אבל אין לי כבר. אלא הכוח של התוספת. כוח תוספת הטוב, זה חייב לבוא ממקום נסתר שהוא לא גבולי, שהוא לא מצומצם במידותיו. כן.
זאת השאלה, לגבי הצפון, ישנם לווים שדווקא אמרו שתצא, תבוא המלחמה, תפרוץ המלחמה מצפון. איך זה שייך לברכה דווקא?
אדם מתייחס כמובן לדברי הנביא, כי מצפון תיפתח הרעה. לזה אתה מתכוון. אז זה כלל גדול, שממקום שיכול לבוא תוספת, אם לא תבוא תוספת, יבוא ההפך. כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. זאת אומרת, פה המציאות בארץ הצפונית היא המציאות הכי חרבה בארץ. פה מדובר על הכוח הצפון בעולם העליון, אבל בארץ הכוח, המקום הזה, הצפון בארץ, הוא המקום שהוא הכי חסר, כי הוא הכי צריך להתמלא מן המציאות העליונה. לכן, ככל שאתה עולה יותר צפונה, על פני כדור הארץ, שממה, שלג, קור, מוות, חושך. למה? כי באמת הוא צפון מהברכה, והוא צריך להתמלא ברכה כדי להתגבר על החיסרון שבו. בארץ הוא הכי חסר ברכה, הוא הכי זקוק לברכה. לכן הוא גם הכי חסר ברכה, כי הוא הכי זקוק לברכה. מה שכאן כתוב, שהברכה נמצאת בצפון, הכוונה בדבר הצפון, הכוונה במציאות הנסתרת. עכשיו, אם ימשכו מן המציאות הנסתרת ברכה למקום הזה, באמת הצלחה מאוד גדולה, תהיה הצלחה מאוד, הרוצה להעשיר יצפין, שמה יכול להופיע עושר מאוד גדול. אבל אם אתה לא מושך ברכה משם, ולהאפר, זה כמו כל דבר בעולם. אם אתה מתגבר על החיסרון, אז זה הופך להיות יתרון עצום. זה הופך להיות הצלחה עצומה. אבל יש אפשרות אחרת. זה שאתה מתחפר בחיסרון. אז יש כוחות בעולם שהם במקום למשוך ברכה, להשלים את החסר שבמציאות החסרה, הם אדרבה, נהנים מזה, נאחזים בזה, רוצים בזה. זה כמובן דבר שצריך להדיג, לכן אומר הנביא, צריך להיזהר. מן הצפון יכולה להופיע ברכה גדולה, אבל גם מן הצפון, מהכוחות הצפונים האלה שדווקא נהנים מן החיסרון העולמי, והם נחזים בחיסרון העולמי, והם רוצים בחיסרון העולמי, יכול גם להופיע דבר מאוד רע. מה? כי מצפון מתפתח פתח רע, נביא ירמיה.
רבי?
ירמיה. ומשם תמלא בטנם, תמלא בטנם, ומשם תמלא בטנם יסבעו בנים, והם זכרים, כי זכר בגמטריה ברכה. ואין ספק, כי הזכר הוא הברכה, שהוא כנגד הצורה, שהיא הברכה, כלומר תוספת, והנקבה כנגד החומר, הכוונה חומר חיים, שצריך לקבל צורה, שאין בחומר ברכה, רק הוא מקבל צורה. כן, ככה העולם בנוי. חומר הזקוק לקבל צורה. חידוש בא מן הברכה, בא מן הזכר. ואכן הבא בנימין, ולכך אמר שנתן מיטתו בין צפון לדרום, לא אמר בין דרום לצפון, אלא בין צפון לדרום. רצה לומר כי הראש יהיה לצד צפון, וכאשר הוא פונה לצפון אשר משם הברכה צפונה, לכך הוא מוליד זכר. וראשי זל פירש אתה משום כבוד השכינה שבמזרח או במערב, יסוב שכינבתו לרוח אחרת. אבל המהר"ל לא מקבל את הפירוש הזה, למה? ולפי זה, לא היה לו לומר הנותן מיטתו בין צפון לדרום, רק הוולי לומר כל שאינו נותן מיטתו בין מזרח למערב, כלומר הזהירות, לפי רש"י הבעיה זה השכינה שנמצאת במזרח ומערב, אז, אז, אז הזהירות צריכה לתת, לא לתת את המיטה בין מזרח למערב, אבל אומר המהר"ל לאו דווקא לתת בין צפון לדרום, לאחר פירושו כמו שהתבהר, שההקפדה היא דווקא שייתן, שייתן את מיטתו בין צפון לדרום, אבל עיקר פירוש זה עוד כי אלו שני דברים, שתהיה תפילתו סמוך למיטתו, וכן מיטתו שתהיה בין צפון לדרום, הכל עניין אחד הוא. וכאן המהר"ל עושה דבר מדהים, שבעצם הוא מגלה לנו, שכשלפעמים אומרים לנו בשם חכם, שני דברים, אז איך אתה ניגש לזה? אתה ניגש לזה ככה, החכם אמר שני דברים, אחד ושתיים, ומה הקשר? אין קשר, הוא אמר שני דברים, אחד ושתיים. אומר המהר"ל, לא, זה לא הבנה עמוקה של דברי רבותינו, כי החכם הזה אמר הרבה יותר משני דברים, אלא אם אומרים שאבא בנימין אמר שני דברים, ודווקא מצטטים בשמו את שני הדברים האלה, סימן שבין שני הדברים האלה יש זיקה עמוקה מהותית, ואז כמובן זה צריך לגלות, וזה תמיד האתגר שכשמצטטים כמה מאמרים בשם חכם אחד, לראות מה הזיקה בין הדברים האלה, כי למה לקטו מאותו חכם הדברים האלו דווקא, כשחכם אתה תמצא במקום אחר שהוא אמר עוד דברים ואת הדברים האלו לא הביאו. אתם מבינים איך הגישה של המהר"ל להבין את דברי רבותינו כמה היא עמוקה? מה פתאום מביאים את שני המאמרים האלה של אבא בנימין דווקא יחד? טוב, את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.